חולין דף מ"ו, מתחילים בעזרת השם, בנקודתיים למעלה, 12 שורות מלמעלה. יש אחד מהאיברים הפנימיים, בבהמה, ולאו דווקא, שגם אם לא נשאר כמעט כלום מאותו איבר, עדיין אפשר לחיות, למרות שזה איבר מאוד מאוד חשוב, זה האיבר של הכבד. הכבד, גם אם הוא נחתך, אם נשאר ממנו, אפילו לפי איך שלמדנו במשנה, קצת כלשהו, כבר הבהמה יכולה לחיות. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, נשתייר הכבד וכולי, אם לא נשתייר ממנו אפילו לא כלשהו, אז הבהמה יטרפה. אבל אם נשתייר ממנה אפילו כלשהו, היא כשרה. שואלת הגמרא, הנשתייר ממנה כלום, אם נשאר ממנה משהו, כשרה? אף על גב דלא הווה בגודל של כזית? בגודל של שיעור של כזית, גם אם כבד פחות מכזית נשאר ממנו, גם כן הבהמה היא לא טריפה. יש לי מזה סתירה, יש לי סתירה על זה ממשנה אחרת. ואתנן, אם ניטל הכבד ונשתייר ממנה כזית, אז היא כשרה, אבל פחות מכזית, לכאורה לא, זה סותר. מצד אחד כתוב שעצם זה שזה לא שלא נשתייר כלום, אלא נשאר משהו, כבר היא לא טרפה. מצד שני כתוב שצריך שישאר גודל של כזית. אז איך מתרצים את הסתירה הזאת? אומרת הגמרא, אמר רב יוסף לא קשיא. במשנה שלנו כאן, שמספיק כלשהו מהכבד, זה לפי דעתו של רבי חייא, שהוא סובר שמספיק כלשהו. מה שכתוב במשנה שם, שצריך כזית שלם, זה לפי דעתו של רבי שמעון בר רבי. רבי שמעון, בנו של רבי יהודה הנשיא. כי דרבי חייא, בגלל שהוא סובר שהחיים של הבהמה לא תלויים בכבד, אז הוא לא החשיב כל כך את הכבד. הגמרא במסכת ברכות אומרת שכל דבר שהוא נפש, הוא משיב את הנפש. כשאוכלים למשל מבשר של צוואר של הבהמה סמוך למקום השחיטה, מהבשר שסמוך למקום השחיטה, זה מאוד מבריא את האדם. אז כל האיברים הפנימיים של הבהמה שהם מבריאים, שהם מחיים את הבהמה, שהנשמה של הבהמה תלויה בהם, מבריאים את האדם שאוכל. אז רבי חייא, הוא סבר הרי שהכבד, אין לו שום חיי הנפש של הבהמה, של העוף, לא תלויים בכבד. אז לכן הוא לא היה אוכל את זה בכלל, אלא זריק לה. הוא היה זורק את הכבד, הוא לא היה אוכל את זה, אחרי שהוא שחט. לעומת זאת, ורבי שמעון בר רבי, הוא החשיב את הכבד כדבר שחיי הבהמה תלויים בה, לכן מטביל לה, הוא היה אוכל מזה, הוא היה אוכל מהכבד, הוא היה שומר את זה. וסימנך שתזכור איזה דעה סוברת שהכבד כן, זה אחד מהאיברים שחיי הבהמה תלויה בהם, זה המושג שהשירים, דווקא לפעמים רואים שאחד שיש לו הרבה נכסים, כסף, דווקא הם מקמצין. אז רבי שמעון בר רבי, שרואים בהרבה מקומות בש"ס שהוא היה עשיר, בכל זאת הוא היה אוכל את הכבד, שזה לא כולם אוכלים את זה, רק אלה שבאמת אין להם את האמצעים לקנות בשר יותר יקר. אבל אתה רואה בכל זאת שהוא היה מקמץ ואוכל את הכבד. זה סימן לדעת שהדעה של רבי, של רבי שמעון בר רבי, שהכבד, חיי הנפש של הבהמה, תלויה בהם. אומרת הגמרא, ההוא פולמוסה, פעם חיל השלטון, דעתה לפומבדיטה. הגיעו חיל השלטון לפומבדיטה, רבא ורב יוסף, היה להם איזשהו, אפשר לקרוא לזה טריגר, איזו בעיה מסוימת עם השלטון. וברגע שחיל השלטון נמצאים פה, לא היה להם ברירה, הם היו חייבים לברוח. זה היה מצב של סכנות גדולות, ולא היו יכולים להישאר באותו מקום. אז הם ברחו. בדרך פגע בו רבי זרע, פגש אותם רבי זרע בדרך. תוספות פה מביא שרבי זרע לא היה צריך לחשוש מהשלטון, כי אביו של רבי זרע הוא היה גובה מכס של המלך, אז היה לו יחסים מצוינים עם המלוכה. אבל הוא פגש אותם איך שהם בורחים, אמר לו, ארוכאי, אתם אנשים שבורחים מהסכנה שנמצאת בדרככם. אז אני רוצה להגיד לכם שהכזית בכבד, שאמרו שצריך שישאר כזית לפי המשנה שהולכת לפי דעתו של רבי חייא, אותה כזית שאמרו, זה במקום שהמרה מחוברת שם בכבד. הרי בכבד יש את הכיס המרה, שמשם יש את ההפרשה של המרה שנכנס לכיס המרה מתוך הכבד, אז הכזית שאמרו בכבד שצריך שישאר זה איפה שהכיס המרה מחובר בו. זאת אומרת שהוא בעצם בא להוסיף הביזרע, שמה שלמדנו שמספיק, שצריך כזית או שמספיק כזית, תלוי באיזה כיוון אנחנו מתייחסים לזה, אבל בכל אופן, מה שאמרנו שצריך שישאר בכבד כזית, זה צריך להיות דווקא במקום שמחובר לכיס המרה. בספר מתוק האור של הרב שלמה לוינשטיין, המגיד הידוע, הוא מביא שם מהמפרשים, מה בדיוק רבי זרע לא היה לו מה להגיד לאנשים שבורחים מחיל השלטון, רק לספר להם איזה דבר הלכה, כזית שאמרו במקום מרה, מה זאת אומרת? הוא אומר, בן אדם שבורח, לך תיתן לו משהו לאכול, תיתן לו משהו לשתות, תטיל עליו חסות, תעזור לו להתחמק מחיל השלטון. אז הוא אומר, הוא רוצה להגיד לו פה דבר גדול מאוד. המדרש כותב שעם ישראל נמשלו לזית. כמה שיותר קודשים את הזית, יוצא ממנו שמן יותר טוב. הוא רוצה להגיד להם, רבא ורבי יוסף, תדעו לכם. אנחנו נמצאים במצב קשה מאוד לעם ישראל. השלטון רוצים לצייר אותנו, רודפים אותנו, שתדעו לכם. זה הזמן הכי טוב שאפשר להפיק את הדברים הכי משובחים בתורה. עם ישראל נמשלו לזית. אז הוא אומר להם, תדעו לכם שהכזית שאמרו שעם ישראל נמשלו אליו, זה במקום מרע, כשמר לנו, אז אנחנו יכולים להוציא את הדברים הכי משובחים. הוא מביא שם שרשי הקדוש כתב את הפירוש שלו דווקא בשעת מסעי הצלב. איזה חיבור מדהים. איזה חיבור נפלא, דווקא בזמנים של צער הוא חיבר את זה. וידוע שגם את הגמרא בעצמה חיברו בזמנים של רדיפות בכל המקומות, בארץ, בפרס, בבבל, בכל מקום. ודווקא בזמנים הכי קשים לעם ישראל, עם ישראל כמו זית, הפיקו את השמן זית מתוך החשיכה הזאת. זה היה החיזוק הגדול שבאמת רצה רבי זרע לחזק את רבא ורבי יוסף. וכמו שאנחנו יודעים, רבא ורבי יוסף, איך שהם העמידו את התורה, לשם ולתפארת, עם רצון שנזכה לקבל משהו שבמשהו מתוך הזכויות האדירות שיש לרבא ורב יוסף בכל השס כולו, פילי פלאים. אומרת הגמרא, רב עדה בראה ואמר שהכזית בכבד, אמרנו שאם נשאר כזית בכבד אז היא חיה, אז לפי דעתו של רבי זרע זה במקום מרה. אבל בא רב עדה בראה ואמר, במקום שהיא חיה, דהיינו, במקום שהיא דבוקה מתחת לכליות, מקום שהכבד דבוק מתחת לכליות, שם צריך שישאר כזית. אמר רב פאפה, אילכך, מכיוון שיש את רבי זרע שאומר שהכזית כזית מהכבד צריך להיות במקום של המרה, ויש את הדעה השנייה של רב עדה ברהבה, שהכזית צריך להיות במקום שהיא מחוברת לכליות, אז אנחנו צריכים שיהיה את שתיהם. אילכך, בעינן כזית גם במקום מרה, ובעינן כזית נוסף, גם במקום שהיא חיה, במקום שהיא דבוקה תחת הכליות. אומרת הגמרא באי רבי ירמיה, מה קורה אם יש כזית המתלקט בכמה מקומות ביחד, זה מצטרף להיות כזית. מהו? האם זה נחשב כזית שלם או לא? אותו דבר הוא שואל מה קורה אם יש שיעור של כזית, אבל הוא לא רחבה, אלא הוא כרצועה דקה. מהו? אותו דבר גם אם זה יותר דק. באי רבה שהיא כזית מרודד ממש. כמו רדיד, ממש דק מאוד. מהו? אומרת הגמרא תיקו, כל השאלות האלה אין עליהם כעת תשובה, הם עומדים, נשארים לעמוד בספק. באמיני רבי זריקה מרבי עמי, נדלדלה כבד. אם נתקע כבד, היא עדיין שלמה. זאת אומרת, היא לא רק בגודל של כזית, בגודל של משהו. הכבד היא כולה שלמה, רק שנתקע ממקום חיבורה, ומאורה עדיין קצת, היא מאורה עדיין קצת, בתרפשי, בתרפש הכבד, זה המקום שהכבד מחובר למעלה. המקום שהכבד מחובר לגוף, בחלק העליון של הכבד זה נקרא תרפש הכבד. עכשיו, אם הכבד מחובר לגמרי לתרפש הכבד, זה ודאי קשר. אבל מה קורה אם הוא מחובר רק קצת לתרפשי, לתרפש? מה הוא? אמר לי, דלדול זה, איני יודע מה הוא. אני לא מוצא שום טעם למה לאסור אותו, אלא לדעתי הוא קשר. למה? אילמנדה אמר שכזית שאמרו במקום מרה, האיקה, יש פה כזית במקום מרה, כי הרי הוא שלם. והיא למנדה אמר במקום שהיא חיה, דהיינו איפה שהיא דבוקה תחת הכליות, אז גם זה האיקה, ולכן אני אומר שהיא לא נחשבת טריפה. למדנו במשנה, אחת מהטריפות זה עם הריאה, שנהיה בנקב, אז הבהמה היא טריפה. אז אמרנו לפי דעה הראשונה, שמדבר שנייה נקב בקרום שעוטף את הריאה. אומרת הגמרא רבו שמואל ורב אסי דאמרי, שלושתם, קרמה אילה, יש הרי שתי קרומים שעוטפים את הריאה, מדובר שהקרום העליון נקב נקב כלשהו, כבר הבהמה נחשבת טריפה. ואמרי לה, יש כאלה אומרים, קרמה תתאי, מדובר שהקרום הפנימי יותר שעוטף ממש את הריאה בעצמה, הוא נקב, אז היא הופכת להיות טריפה. אמר רב יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן, וסימנך, שתדע שמדובר פה על הקרום שעוטף ממש את הכליה בעצמה, הסימן יהיה קיטונה דה ורדה, כמו מלבוש אדום, דה מנחה בעיריה שהריאה נמצאת בתוך אותו מלבוש, זה הסימן שתדע שהקרום זה הקרום שעוטף את הריאה בעצמה ממש. הגמרא מכריעה כמו אחד מהדעות, פשיטה, אי אינקיב אילה ולא אינקיב תתה, מה קורה אם ניקב הקרום העליון של הריאה ולא ניקב הקרום התחתון של הריאה? אז תתה מגין, אז הקרום שעוטף את הריאה בעצמה, שיותר פנימי, הוא מגן שהאוויר שנמצא בתוך הריאה לא יצא החוצה מהריאה. כדי רבה, יש כאלה גורסים כדי רבה, דאמר רבה, היי ריאה דאגליד, ריאה שנקלף הקרום העליון שלו, כהינה סומקה כמו תמרה אדומה, כשרה. אבל אם אינקיב תתה ולא אינקיב אילה, כאן נשאלת השאלה, האם זה מגין או לא מגין? אם נהיה נקב רק בקרום התחתון ולא בקרום העליון, האם עדיין הקרום העליון מגן שלא יצא האוויר החוצה או לא? אומרת הגמרא, פליגי בר אבחא ורבינה. וזה הם נחלקו. רב אחא, אחד אמר לא מגן, ואחד אמר מגן. ומה הלכתה? הלכתה מגין. מה ההוכחה שזה כן מגן שניקב רק למטה ובחוץ הקרום החיצוני עדיין שלם, זה מגן הקרום החיצוני שלא יצא האוויר? הראיה היא כדי רב יוסף. דאמר רב יוסף, מה קורה אחרי ששוחטים בהמה? רוצים לבדוק אם הריאה אין בה שום נקב. אז לוקחים את הריאה מתוך האיברים הפנימיים ודרך הקנה עושים כאילו את הפעולה שהבהמה נושמת. דיינו, נופחים אוויר לתוך הקנה, ואז הריאה אמורה להתנפח. כשמתנפחת, אז בודקים ככה. האם אנחנו שומעים פה קול מאחד מהמקומות בריאה שאוויר יוצא החוצה, שיוצא אוויר החוצה. אבל אם יש לנו קול כזה שיוצא אוויר, אי ריאה דאבשה, היא משמיעה קול של אוויר, אי עד אינן, איך האבשה, אם אנחנו מצליחים לשמוע באיזה מקום בדיוק, הקול הזה נמצא ואיפה הנקב נמצא, אז מה עושים? מוטבין ההנהלה גדפה, אנחנו שמים עליה באותו מקום שיוצא הקול עלה, או רוקה, או יורקים שמה, או גילה, או ששמים איזה חתיכת קש, אם היא בצבצה, אם העלה הזה מתנועע, זה סימן שהיא טרפה, כי האוויר יוצא ולכן הוא גורם לעלה להתנועע, והיא לא קשרה. למה? כי ייתכן שהקול הזה יוצא בגלל שהקרום הפנימי יותר ניקב, ואז שומעים את הקול איכשהו נושב, אבל מכיוון שהקרום העליון קיים, אז האוויר לא יצא החוצה. רק שומעים את הקול איכשהו יוצא מהקרום הפנימי יותר. אבל אם אנחנו לא שומעים קול בכלל, אם אנחנו לא יודעים מאיפה הקול, אילה דינן איך האבשה, אם לא יודעים איפה הקול, לא מצליחים לזהות, אז איך אפשר לבדוק אם יש נקב או אין נקב? אז בודקים בצורה כזאת. מייטינן מתיחלטה דמיה פשורי, מביאים גיגית של מים פושרים, דווקא מים פושרים. למה לא חמים? אז אומר ככה, צריך להביא דווקא מים פושרים ומטבין אלה בגבה ומכניסים את הריאה לבפנים לתוך המים הפושרים. עכשיו, בחמים מי לא. במים חמים לא מכניסים את הריאה, דקבצי, הריאה מתכווצת וגם עם הנקב, עכשיו הוא נסתם בגלל זה. וגם כן בקריר אלו, גם במים קרים לא מכניסים את זה גם כן, מכיוון דמטרשי. בגלל שזה מתקשה, הקרום, והוא נמתח, ואז גם אם לא היה נקב, עכשיו נהיה נקב. אז אי אפשר לבדוק בצורה כזאת. אז למה כן בפושרים, כמו שאמרנו, מכניסים את הריאה לתוך מים פושרים, ואז בודקים. אלא מטבינן בפשורי ונפחין עלה, ואז נופחים. ואז מכניסים שם האוויר. אם מבצבצה, טריפה. אם יוצא מאיזשהו מקום, זה מתנאי, אז היא טרפה, והיא לא קשרה, ואם לא יצא שום, לא רואים שום התנודדות במים, סימן שהריאה הזאת קשרה, ואפילו שאתה בעצם שומע קול של אוויר שיוצא, התשובה היא, תתא אינקיב. למה יש קול של אוויר? מכיוון שהקרום הפנימי יותר נהיה בו נקב. אילה לא אינקיב, אבל הקרום העליון לא נהיה בו נקב. והי דאבשה, זיקה דביני ביני הוא. זה שאנחנו שומעים את הקול של האוויר, זה האוויר שיוצא בין שתי הקרומים, כי הוא יוצא מהקרום הפנימי, והוא נשאר בתוך הקרום החיצון. הנה סומקה דיבש גילדי, זה סימן להלכות הבאות שנראה בשם רבה. אומרת הגמרא גופה, אמר רבה, היי ריאה. אותה ריאה, שזה העיוור שדרכו נכנס כל הנשימה, די גליד, שהקרום שמעליו נקלף. כהינה סומקה, כמו תמרה אדומה, כמו שאמרנו, קשירה. ואמר רבה, ריאה שהדימה מקצתה, דהיינו שהרקמות שלה רבויות בדם, קשירה. אבל אם הדימה כולה, אז טריפה. אמר לרבינה לרבה, מקצתה מה הייתה? מה אתה אומר שהיא קשרה דעד רברי? למה אתה אומר שאם יש רק קצת מהרקמות של המלאים בדם, היא עדיין לא טריפה? כי הדם חוזר חזרה ונספק בגוף. אם כן, כולה, גם כן, כולה נמי עד רברי, גם אם כל הריאה היא ניתה אדומה, אפשר לומר שהדם בסוף יחזור ויספק בפנים. מילו טניה, חילו למנו ברייטה, לגבי אדם שחובל מכה בשבת, בבעל חי. אז אם זה שרץ מתוך השמונה שרצים שהתורה מונה אותם, שהמחנה המשותף בין כל השמונה שרצים שהתורה מונה, כמו למשל אכבר וכדומה, שיש להם אור שעוטף אותם, ממש אור עבה. אז אם אדם חובל בשרץ הזה ונהיה אדום המקום של המכה, זה אומר שהדם יצא מהבשר והאור שם גם כן נקרא, והדם אין סופו לחזור חזרה להסתפק בבשר, לכן זה נחשב שהוא חובל. אבל הושאר שקצים ורמסים שאין בהם את העניין הזה שיש בשמונה השרצים, אלא ששם אם אדם חובל בהם, גם רואים שנהיה סימן אדום, זה לא נחשב חובל שיצא דם על ידי החבלה. כי למעשה אנחנו אומרים שהוא אינו חייב עד שיצא מהם דם בפועל, שאדם יוצא לגמרי. לא מספיק שנצרר הדם ונהיה שם צבע אדום. למה? כי אחרת, גם אם עכשיו נהיה פה אדום, אז זה עתיד לחזור חזרה לתוך הבשר ולהחלים. אז אם כן, אותו דבר גם כאן לענייננו. אנחנו אומרים שהריאה שהדימה, אז אמנם שהיא הדימה כי הדם נצרר, בחוץ, אבל הוא עתיד להחלים בחזרה. וכי תימה לשמונה שרצים מדמינן לה. ואם תאמר שאתה מדמה את הריאה לדין של שמונה שרצים, ששם אנחנו אומרים שאם הדם נצרר ועכשיו נהיה סימן אדום, הוא לא עתיד לחזור חזרה ולהחלים, להסתפק בחזרה בבשר. אלא סופו לצאת, דתניה נצרר הדם. של שמונה השרצים, אף על פי שלא יצא, הוא חייב משום חובל בשבת? יחי בריאה, אפילו מקצתה, גם אם מקצת מהריאה האדימה, נמי נאמר שזה יהיה טריפה, כי הרי אין סופו להחלים, וזה נחשב טריפה. אלא לא שנה, וגם האדימה מקצתה וגם אם האדימה כולה, לפי דעתי תהיה קשרה. ואמר רבה, ריאה שיבשה מקצתה טריפה. ריאה שחלק ממנה נהיה יבש לגמרי, זה נחשב טריפה. מה זה נקרא יבש לגמרי? וכמה זה נחשב יבש? אמר רב פאפי, משמי דרבה, כדי שתיפרך ותתפורר כשממשמשים בה בציפורן. אם היא כבר נפרכת ומתפוררת על ידי שממשמשים ומגרדים בה בציפורן, ממש מתפוררת, סימן שהיא יבשה. כמן כרבי יוסי בן המשולם. דתניה, שמשנה, לגבי בחור, אדם שיש לו בהמה, פעם ראשונה היא מביאה לו ולד. אותו ולד, אם זה בהמה טהורה, נקרא בחור. בחור צריך בדרך כלל לעלות אותו לבית המקדש, להקריב אותו קורבן, רק בירושלים לאכול אותו. אבל ברגע שיש מום בבחור, אז אמנם נותנים את הבחור לכהן, אבל אפשר לאכול את זה בכל מקום בארץ. בכל הארץ אפשר לאכול את הבחור הזה. אז כמובן שבזמן שאין בית המקדש, או אפילו כשיש בית המקדש וקשה להעלות את הבכור, לירושלים, להקריב את זה בתור קורבן, אז מחכים שיהיה בו מום, וברגע שיש בו מום, אפשר לשחוט אותו גם מחוץ לירושלים. מה נחשב מום? אז אם נאמר, האוזן של הבהמה יבשה לגמרי, זה נקרא מום. מה הסימן שיבשה לגמרי? על זה מדובר כאן במשנה. איזו יבשה? שאם תנקב ואינה מוציאה טיפת דם. זה נקרא שהיא יבשה. רבי יוסי בן המשולם אומר, עד שיבשה כדי שתהיה נפרחת בעל ידי משמו של הציפורן. אז אם כן, לכאורה כאן זה מדובר רק לפי דעתו של רבי יוסי בן המשולם. אומרת הגמרא אפילו תימא רבנן. גבי אוזן בחור, רק שם רבנן סוברים שצריך שיצא, שאפילו אם לא יוצא דם זה כבר נקרא יבש. למה? כי שם בבחור דקשלית בי זיקה לא הדרה בריא. מכיוון שהאוזן נמצאת מחוץ לתוך החלל של הגוף, זה נמצא בולט מהפנים, זה נמצא מחוץ לגוף, אז שולט בזה כל הזמן אוויר ורוח, אז אם זה קצת מתייבש, אז זה לא מחלים כל כך מהר וזה מתייבש לגמרי. אבל לעומת זאת, אבל ריאה דלא קשלית בי אווירה, הריאה שנמצאת בתוך החלל של הגוף, וזה מקום סגור ולא נכנס שם האוויר מבחוץ, אז אדרה בריא חוזרת חזרה להחלים. מקום יותר שמור, יותר אפשר לקרוא לזה סטרילי, מקום יותר עם חמימות בתוך החלל של הגוף, ולכן גם אם יש איזשהו פגם, הוא מחלים. לעומת זאת, כשזה משהו מחוץ לגוף, אז יותר בקלות, זה מתייבש לגמרי ונפרח. ואמר רבא, היי ריאה דקיימה גילדאי גילדאי, ריאה שיש בה כאלה מין הבעבועות, קליפות הבעבועות כאלה, יש כאלה שרוצים לומר שאפילו יש בזה מוגלה, או אוקמי אוקמי, שיש בהם כתמים שחורים על הריאה. חזותה חזותה, יש שם צבעים מצבעים שונים. כל המקרים האלה כשראה. אמר המימר משמי דרבה, אין מקיפין בבואי, לא מקרבים שני בועות נקובות להשוות אותם בשביל לדעת האם הנקב הזה ניקב אחרי שחיטה או לפני שחיטה. אם באים ומוצאים את הריאה, רואים שיש נקב, אבל אולי הנקב הזה נהיה אחרי השחיטה, אז היא לא נקראת טריפה. איך אפשר לדעת אם הנקב קרה לפני השחיטה ואז היא טריפה או אחרי השחיטה? אז יש למענם אולי רעיון. אומר, מה בעיה? אני עכשיו אעשה נקב בריאה במקום אחד, נקרב את שתי הנקבים אחד עד השני, ואם נראים אותו דבר, סימן שזה ניקב אחרי שחיטה, ואם לא, סימן שזה ניקב לפני שחיטה. אומר, לא מקרבים שתי נקבים אחד עד השני בבואי. ואמר רבה, אני תרתי אוני דסריחן, אם יש שתי אוזניים של הריאה שמדובקות ביניהם, להדדי, לתלו בדיקה. אי אפשר לבדוק על ידי שהוא מנפח את הריאה, לדעת האם יש נקב או שאין נקב. אז נסביר. הצורה איך שהריאה נראית כשמנפחים אותה, מזכיר טיפה את הצורה של פרפר כשהכנפיים שלו פתוחות, אלא שהפרפר יש לו שתי כאלה מין בליטות, אומרת, יש לו הרי שתי כנפיים, כל אחד מהכנפיים שלו הוא למעשה, יש לו את החלק ללמטה ואת החלק ללמעלה, ושם למעלה גם כן יש באמצע את המחושים. אצל הריאה יש את שתי הבליטות האלה למטה באמת, שזה יש כאלה קוראים לזה אומה, שתי אומות, אומה ימנית ואומה שמאלית, יש כאלה קוראים לזה ריאה בעצמה, כי זה למעשה החלל הגדול שיש בריאה, ולמעלה יותר, ישנם אוזניים כאלה, אונה, אונה זה אוזן בארמית. האוזניים יותר קטנות, בצד ימין יש שלוש אוזניים, ובצד שמאל יש שתי אוזניים. אז זה כאילו, למטה זה ממש בליטה גדולה, ולמעלה זה יותר קטנים כאלה. אז הריאה הזאת, היא הרי עשויה מהרבה אוזניים או כנפיים, איך שנקרא לזה. אם יש איזשהו, נקרא לזה, סירחה. אגב, חשוב מאוד לשים לב כאן, כי רוב הטריפות שמצויים היום זה העניין של סירחה בריאה. מה זה סירחה? הריאה הרי צוברת נוזלים. ואם נהיה נקב בריאה, אז את כל הנוזלים זה הרי הופך להיות ליחה. הריאה מפרישה ליחה, ומנסה לרפא את אותו נקב, אז היא עושה כזה מין סירחה במקום הנקב, ויוצא מהנקב ההוא, הלכה הזאת, וזה גם נדבק לפעמים לאוזן השנייה לידה, ואז מודבקים שתי אונות של הריאה, שתי הכנפיים או האוזניים של הריאה, איך שנקרא לזה. ברגע שהם נדבקים על ידי סירחה, זה אומר דרשני, זה אומר שבטח היה פה איזשהו נקב מסוים, ולכן הריאה הפרישה את אותו ריר או את אותו לכה בשביל לרפא את עצמה. אז אם אנחנו אומרים שיש פה סירחה שדבוקים שתי אונות אחת לשנייה, אז זה לא יעזור שיבדקו את הריאה על ידי שיקחו את הקנה וינפחו אותו כמו בלון דרך הקנה והכניסו אוויר לתוך הריאה וככה הריאה מתנפחת. זה לא יועיל אם אנחנו נראה, לא נשמע קול של אוויר שיוצא ואנחנו נראה שהכל סתום. זה עדיין לא אומר שבאמת הריאה נחשבת סתומה, כי ייתכן שבאמת הריאה יש בה נקב, רק שאותם, אותו סירחה סותמת את הנקב, אבל מכיוון שסירחה זה לא נחשב באמת סתימה אמיתית, כי היא יכולה בקלות להתפורר, או מכיוון שפעם אחת כבר הבהמה הייתה טריפה כשהיה את הנקב, אז היא נשארת טריפה, ככה או ככה, אז כרגע כשאנחנו מנפחים את הריאה, לא באמת יצא אוויר דרך שום נקב, כי הנקב סתום אפילו, אם היה נקב הוא נסתם הריאה על ידי הסירחה הזאת, אז לכן זה לא יעזור בדיקה על ידי שמנפחים את הריאה. ולא אמרן שהסירחה נחשבת טריפה, אלא שלא כסדרן. דווקא אם האונות נדבקו על ידי סירחה, שתי אונות שלא סמוכות אחת ליד השנייה. הרי יש את האומה הגדולה למטה, שהיא החלל הגדול שנמצא למטה בריאה, ויש את החללים הקטנים שנקראים אונות יותר למעלה. עכשיו, בצד למשל ימין ישנם שלוש אונות. אז אם מחובר על ידי סירחה האונה העליונה והאונה התחתונה, והאמצעית לא מחוברת, אז אנחנו אומרים שמכיוון שהם לא יכולים להישאר מחוברים ככה על ידי הסירחה הזאת, כי הם הרי רחוקים אחד מהשני, והאונה התחתונה מושכת ללמטה, והאונה העליונה מושכת ללמעלה, אז הם עתידים גם כן להיקרה אם הבהמה השתה נשארת בחיים, אז היא כן נחשבת טריפה. אבל כסדרן, היינו רביטאי הוא. אבל אם שתי אונות, יש סירחה ביניהם שמדביקה את שתיהם, אז אני אומר שמכיוון שהם מחוברים כל הזמן יחד, אז אם הבהמה הייתה נשארת בחיים, אז שתי העונות לא היו נמשכות אחד למעלה ואחד למטה, ואז הסירחה הייתה נקרעת. לא, אלא להפך, הן היו נשארות ככה חבוקות ודבוקות, עד שבאמת הריאה הייתה מחלימה לגמרי ומתחזקת יותר. ולכן במקרה הזה, הבהמה תהיה כשרה. עד כאן השיעור על דף ממבב.